ברשות מוריי ורבותיי, צהריים טובים. אנחנו זוכים ללמוד את הלימוד האחרון שלנו לשנת תשפ"ב, שנה שבעזרת השם תזכה להצטרף לשנים המיוחדות, גם של גאולתנו, של המשך גאולתנו, ובמיוחד שהייתה שנת שמיטה, עם כל המעלות המיוחדות שיש שנת שמיטה, שעדיין השלכותיה ההלכתיות תהיינה גם בשנת תשפ"ג, על פי ההלכות של קדושת פירות שביעית וכל שאר הדברים שנגזרים מכך. השנה הזאת, כפי שהזכרנו בלימודנו הקודם, בשבוע שעבר, שאז פרסנו את הטעמים השונים למצוות שמיטת כספים, השנה הזאת מסתיימת ברגעי האחרונים, באירוע מאוד משמעותי, שאולי אנחנו בזמן הזה לא חווים אותו בשיא גודלו, כי אנחנו עוקפים אותו על פי ההלכה, בדרכים שההלכה נתנה לנו רשות לעקוף, ונגיע לזה בהמשך. אבל אילו היינו בשנת שמיטה מדאורייתא, ואילו היינו ברגעים האלה כחלק מתוך המהלך האידיאלי שהתורה התוותה, הרי אנחנו מגיעים לרגעים שבאמת הם נדירים שאין כמותם, שכל המערכת הכלכלית מתאפסת והמחויבויות של ההלוואות מתבטלות, ויכול להיות שהייתי מאוד עסוק בתשלומי החזר חוב, והנה עכשיו אני יכול להתחיל מחדש בלי שחובות רובצים עליי. ולכן התהליך הזה של שמיטת כספים הוא מהווה פסגה שאליה נכנסים לתשפ"ג, ומתוך כך אחרי זה זוכים גם למעמד נוסף, שהוא בחג הסוכות בשמיטה תשפ"ג, והוא מעמד הקל, שכל עם ישראל כאחד עולים ובעצם מקבלים תורה, כאין מתן תורה, שומעים מספר דברים מפי המלך בבית המקדש בהר הבית, וזה בעצם ממש החזרת כל האומה כולה לנקודה הכי גבוהה שיכולה להיות בה. זה פחות או יותר סרטוט לוח הזמנים בצד האידיאלי שלהם. אנחנו נייחד את הלימוד היום בדפים, לכל שלא נספיק את כולם, אנחנו עשינו פה שני דפים כפולים, על הלכות מעשיות ממש. מה אנחנו עומדים לעשות עם המצווה של שמיטת כספים, איך אנחנו פועלים בשטח, מה, איזה חוב אמור להיות נשמת, הכוונה מתבטל בסוף השנה, ואיזה התחייבות ממונית שלקחתי על עצמי לא מתבטלת בכלל והיא לא נשמטת. נלך לאט לאט. אז קודם כל נחזור בקצרה. הפסוק מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידוע אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה להשם. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. השמיטה מדוברת כאן אינה שמיטת קרקעות, אלא שמיטת כספים. זה דבר השמיטה. כל בעל משה ידו, כל מי שהוא מלווה ויש לו זכות לגבות חוב מבעל חוב, מלווה, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה להשם. הכל מתבטל. קיומה של המצווה, אני קורא, רוב הזמן נעשה היום זה לקרוא, קיומה של המצווה מהתורה תלוי בדין היובל. הדין היום של שמיטת כספים אינו מן התורה. זאת אומרת, מתי יש חובה להשמיט כספים? כשיש יובל. יובל זה מעגל שלא נדבר עליו עכשיו, אבל זה מעגל שפעם ב-50 שנה היה עוד מעגל נוסף, שהיו גם כל הקרקעות חוזרות לבעליהן, ורק, כך נלמד, לומדים חז"ל מן הפסוקים, רק שיש יובל, והיום אין יובל. מדוע? כי מתי יובל קיים? כאשר כל ישראל יושבים על אדמתם בתיקונם, כל שבט בנחלתו, וכל השדות שנמכרו חוזרות בשנת היובל לבעליהן, אז כשיש פעם ב-50 שנה את היובל, כי רוב ישראל נמצאים על אדמתם ויושבים על פי שבטיהם, ואז פעם ב-50 שנה יש דין יובל, כחלק מתוך המהלך הכולל הזה, של שמיטת קרקעות פעם בשבע שנים, של החזרת כל הקרקעות לבעליהם פעם ב-50 שנה, בתוך זה יש גם שפעם בשבע שנים, בסוף שנת השמיטה, מתבטלים החובות. ההלוואות נשמטות בסוף השנה השביעית. אבל אתה, שהיובל בטל, לא זכינו עדיין ליובל מדאורייתא, למי שסובר שצריך שישראל יחזרו להיות לשבת כשבטים, אז יש עוד דרך לעשות, ולמי שסובר שיובל יחול כאשר רוב ישראל נמצאים על אדמתם, יכול להיות שאנחנו קרובים מאוד מאוד כבר לאפשרות של יובל דאורייתא, מכיוון שבאמת עם ישראל כאן בארצי הוא מתקרב לרוב. קשה להגיד למה, כי לא כל היהודים שבעולם מוגדרים כיהודים על פי הדרשה ההלכתית, אז קשה לדעת כמה יהודים בעצם יש בעולם באופן כללי מבחינה הלכתית. אבל ייתכן שבזמן הקרוב, בעזרת השם, זה כנראה אחד מהדברים הראשונים שיבשרו ממש את סוף, אם צמיחת גאולתנו התחילה, ממש גאולתנו, זה אותה שנה שנגיד, חבר'ה מתחילים לספור את היובל. ואז, יהיה המצווה שיש שמיטת כספים. אבל אתה שהיובל בטל, מהתורה מצוות שמיטת כספים בטלה. זאת אומרת, מדאורייתא אין התכנות לחייב שמלווה לא יבוא ויגבה את חובו, גם אם הוא לא עשה שום תקנה בעניין. אבל חכמים תקנו להמשיך לקיימה זכר למצווה, כדי שלא תשתכח תורת שמיטת כספים מישראל. זה לשון או בנוי על פי הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל. ויש האומרים, זה עוד הערה, שמצווה זו מתפשטת גם לחוץ לארץ. והיא נוהגת בכסף ולא בדבר שגדל מהארץ, ויש ראשונים שפסקו ככה, ויש הרבה בחוץ לארץ שנוהגים לחומרה לעשות את הפרוסבול שנגיע. עכשיו, למדנו, עכשיו רגע נחזור רגע למקור. מדאורייתא אין היום חיוב לשמיטת כספים, מדרבנן יש. אבל דבר אחד צריך לדעת, התורה עצמה בזמן ששמיטת כספים הייתה מדאורייתא, היא עמדה והזכירה והתריעה לפני בעיה גדולה מאוד שיכולה להיות. אם אדם יודע שבסוף השנה, זאת אומרת בעוד שבוע, אין יותר חובות, ועכשיו בא אליו מישהו למשל לפני חודשיים לבקש הלוואה של 50 אלף שקל, מה אותו בן אדם יגיד? לא רוצה להביא לך, למה לא רוצה להביא לך? כי אתה לא תחזיר לי. ואז התורה באה והזהירה מאוד, לא להימנע מלהלוות כסף לאנשים נאמנים לקראת שנת השמיטה. שאויל והם אנשים שרגילים להחזיר את חובם בזמן, רוב הסיכויים שיצליחו להחזיר את חובם לפתום השמיטה, ואין לחשוש יותר על מידע שמה לא יצליחו להחזיר את חובם והחום ישמד. זאת אומרת, יש, התורה מתייחסת קודם כל לנורמה. רוב האנשים יש להם עניין להחזיר את החובות, והם ירצו להחזיר את החובות, אבל יש כאלה שיחששו, יחששו לתת הלוואה, כי אולי מישהו לא יחזיר את החוב, יחכה עד שתבוא השמיטה, תשמיט את החובות, והוא יפסיד את כל הכסף. לכן התורה באה ואמרה, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך באליה למור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עינך באחיך האביון, ולא תיתן לו, וקרא אליך על השם, והיה בך חטא, נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך ותתחל לו, כי בגלל הדבר הזה יברכה השם אלוהיך, בכל מעשה ידיך אשר תעשה. כן. זה גם הצד השני, נכון.
למה לתת לו בכלל אישור להשתמש בהלכה הזאת, אם הוא עושה זה לזדון?
אתה לא יודע את כוונת הלב, כיוון שבסופו של דבר יש לו את היכולת הזאת, הוא יעשה, אבל נכון, גם התביעה היא גם כלפיו, אתה צודק. אני רק הבאתי את זה כאן כדי להגיד, תשימו לב, שהחשש הוא חשש אמיתי. זאת אומרת, יש באמת חשש שיהיו כאלה שינצלו את זה. ואז באים לאדם ואומרים לו, אל תחשוש, מה אל תחשוש? אני ודאי חושש. אז אמרנו כבר פעם, אמרנו שבוע שעבר, שזה חלק מהחינוך, נכון, שהכסף זה לא הכל, אז אני אפסיד. אבל תשימו לב שהתורה אומרת בעצמה, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל משלח ידיך. זאת אומרת, אתה לא תפסיד. זה קל להגיד מתי שהשמיטה היא דאורייתא, ששמיטת כספים היא דאורייתא. שאז באים לי הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, אתה ציווית עליי להשמיט את החוב. עשיתי כרצונך. אבקש אם תוכל, ריבונו של עולם, לפרנסייני בכבוד. זה כאשר השמיטה היא דאורייתא. כשהשמיטה היא דרבנן, שזה רק תקנה, אתה לא יכול לבוא ולומר את זה, כמו שאנחנו רואים את זה לגבי השמיטה עצמה. אדם לא עובד בקרקע, בשמיטת הקרקעות, לא עובד שנה. מה הוא אומר לעצמו? איך אני אתפרנס? מה אומרת התורה? ציוויתי ברכתי בשנה השישית, נכון? כן, נכון, אבל מה קורה כשמיטה היא לא דאורייתא, היא דרבנן? ישת וציוויתי את ברכתי בשנה השישית. לאו בדווקא. אני לא יודע, כי זה רק זכר. זאת הסיבה שהרב קוק אמר, שאנחנו יכולים להקל בשמיטה את קרקעות בעת הצורך, ולעשות יותר מחירה, כי אנחנו לא יכולים להסתמך באופן ודאי, שתהיה ברכת השם, אז אנחנו צריכים להסתמך בצד ההשתדלות שלנו, בכל אופן שיהיה לנו פרנסה, כן. עכשיו, נעבור להלכות. דבר ראשון, מתי חלת שמיטת כספים? על פי רוב הפוסקים, יש שיטת רבנו הראש שהוא אחר מזה, אבל רוב הפוסקים, החובות מתבטלים בסוף השנה השביעית, מקץ שבע שנים. כן, כמו שאנחנו יודעים, ערב ראש השנה, ביום ראשון בערב, שקיעת החמה בסביבות השעה, שבע ומשהו, בשעה שבע, אולי, זהו, פתאום אתה מסתכל, אתה לא מסתכל שבה, חג, אבל אתה מסתכל על החשבון בנק שלך, פתאום הכל נמחק שם. וואי, איזה יופי, גמרנו. זה כאילו אוטומטית, הכל נגמר. אגב, זה מחלוקת אם זה אוטומטית או שזה. בסדר. עכשיו, על מה חלה השמיטה? עכשיו השאלה היא, יושבים פה בחורים, אני חושב שאין פה הרבה שהם סוחרים גדולים בבורסה. או שיש להם מכרי יהלומים בכל מיני מקומות, או שהם מלווים ומרוויחים, אין הרבה. אז לכאורה כל ההלכה הזאת של לווה ומלווה והלוואות, לכאורה זה לא כל כך שייך אלינו. אבל התשובה היא לא נכון. לכולנו יש איזשהו מגע, לפחות לחומרה, עם כמה וכמה הלכות. בשביל זה צריך לדעת איזה מערכות יחסים כלכליות יש לאדם ממוצע מן השוק היום, כאשר הוא סתם, הוא לא סוחר גדול בענייני ממון, אבל יש לו את החשבונות שלו, את הדברים שבו הוא שומר, את חשבונות הבנק שלו, את הצ'קים שהוא צריך לגבות, את התשלום בכרטיס אשראי שיש לו, בתשלום שהוא קנה בהקפה בחנות, שהוא עדיין צריך לשלם שם את מה שהוא לקח, יש הרבה דברים. אז על מה חלה השמיטה? שביעית משמד את כל סוגי ההלוואות. א', בין הלוואות קטנות, בין גדולות. זאת אומרת, גם אם הלוויתי שקל וחצי למישהו, ומישהו חייב לי שקל וחצי, זה שמשמיט, כמובן גם מיליון שקל. בין אם נעשו על פה, בין אם נעשו בכתב. בין אם יהיו לצורך קיומי, זאת אומרת שאני חייב את הכסף הזה, ולכן אני לוקח הלוואה. בין אם לצורכי מותרות, זאת אומרת, גם אם זה לצורכי מותרות, ואדם השקיע, זה משמיט. ואף אם נכתב בשטר שכל נכסי הלווה יהיו ערבים להחזרת החוב, בסיום השמיטה החוב נשמט. גם חובתו של הערב לא קיימת. החובה של הערב תלויה בדין תורה. ולכן אין חובה להחזיר. אולי עוד מעט ככה אני אחזה ואחרי זה. אמנם, אם נכתב בשטר שפיראון החב יהיה, הקרוב יהיה מקרקע מסוימת, אין השמיטה משמדת את הקרוב, מפני שהוא נכתב כגבוי ועומד מהקרקע שנקבעה לכך, לא אעריך בזה את הדבר, כי בדרך כלל אין הדבר הזה קיים אצלנו. אז אלה חובות מתבטלים. דבר ראשון, בגמרא ובראשונים ישנה מחלוקת. האם חוב שזמן הפיראון שלו חל אחרי שנת השמיטה? זאת אומרת, מקרה ראשון. אנחנו עשינו הסכם עם מישהו שעכשיו אנחנו חייבים, כן, שכירות, חייבים לשלם את ההלוואה רק בחודש חשבן. זאת אומרת, כשנכנס ביום ראשון בערב, הוא בעצם לא חייב שום דבר להחזיר לו. למה? כי החוב יהיה רק, ייפול עליו רק בחודש חשבן.
אבל
שכירות זה לא הלוואה. שכירות, על מה שזה... לא, שכירות לא. אמרתי, אני דבר על הלוואה. לדעת ריבה ורי הזקן, גם חובות אלו נשמטים. ואילו לדעת רבינו תם והרמב״ם, רק חוב שזמן הפיראון שלו חל לפני סיום השמיטה, מתבטל, וכך פוסק השולחן ערוך. חוב שחייבים, שחייב עד ראש השנה להיפדות, להיות מוחזר עד ראש השנה, עכשיו חל עליך החזרה, אתה לא צריך להחזיר. אבל חוב שיהיה בשנה הבאה, אם הוא תקבוע לזה, שמתחיל הפיראון רק שנה הבאה, אין עדיין חלות חוב הזה, וזה לא מתבטל. כן. עוד מעט נראה. אתה אומר, זה נפלא מאוד לעשות את הקמפיין שבוע קודם, כולם יבואו מיליון שקל, מיליון וחצי, יגיע שנת הערב, שנת השמיטה, ככה, לא נגיד זה בשקט, שלא ישמעו עם העניין של הקמפיין, נגיע לזה עוד מעט. רק הלוואות נשמטות בשביעית, אבל חובות שחייבים הקונים לשלם לבעל החנות, אינם נשמטים, או אם ואינם באים מכוח הלוואה. זאת אומרת, נו לי דוגמה, למשל...
שכירות לבית.
שכירות לבית.
למה לא?
מה? מקולת, נכון, אדם קונה בהקפה, נכון מאוד. אלה הם תשלום עבור מוצרי. בגלל קוצר הזמן, אני מדלג לסעיף 3, תוכניות חיסכון וכדומה, שמועד פרעונם, אגב, תקראו אחרי זה את החוברת בעצמכם, בעריכות, תוכניות חיסכון וכדומה, שמועד פרעונם הוא לאחר שנת השמיטה, יש תוכנית חיסכון שנפתחת רק אחרי שנת השמיטה, בוודאי אינה משמטות. אם מועד הפרעון חל לפני סיום השמיטה, לכאורה החיסכון בטל, כי הרי החיסכון זה נתינת ממון. אולי הרבים הסוברים שהחוב אינו מתבטל מטעמים שונים. יש אומרים שחוב שאיננו נובע מהלוואה אינו בטל, והחובות בבנקים נעשים על ידי יתר עסקה. וכיוון שזו עסקה בין הבנק ובין הלקוח, הרי אינה בטלה. ואולם, בשולחן ערוך כנראה חולק על כך, וסובר שגם היתר עסקה נשמט בשמיטת כספים. אחרים סבורים שחובות הבנק אינם נשמטים, כיוון שהחוב איננו מוטל על אדם מסוים, אלא על חברה מסחרית. וייתכן שציווי התורה, את אחיך, תשמיט ידיך, לא נאמר על חברות אלו. אולם גם על כך רבו החולקים, ולדעתם בנק נחשב כשותפות, וחובותיו נשמטים, ולכן נוהגים לכלול בפרוסבול גם את החשבונות בבנקים. לא אפרט את כל המבנה הכלכלי שנאמר כאן, החשוב הוא השורה התחתונה, לחומרה, כשיש לאדם חובות, תוכניות חיסכון, יש לו חשבון בבנק, החשבון בבנק זה הריסוג מסוים, שאם אני עכשיו יש לי כסף, אני נותן את זה לבנק, כביכול אני הלוויתי את זה לבנק, וכן להפך, כשאין לי כסף, הבנק נותן לי אפשרות להוציא, זה גם לכיוון השני. יש כאן כמה דיונים בשאלה, איך מגדירים חשבון בנק, איך זה בנוי, האם זה הלוואה שאחד נותן לשני, או שזה עסקה ששניים ביחד עושים בשותפות, וזה לא נתינת הלוואה אחד של השני, ויש מה שנקרא כאן יותר עסקה, כדי שלא יהיה ריבית, וכדי לעבור על עניין של הריבית, הרי בבנקים הרבה פעמים אתה נכנס לתוכנית, וכתוב בתוכנית שאם אתה תהיה ככה וככה, זה כל פעם מקנה לעצמו ריבית. אם זה ריבית זה איסור תורה, אז איך אפשר לקחת ולעשות תוכנית עם ריבית? אלא שיש היתר עסקה. היתר עסקה זה מבנה שעשו הראשונים כדרך שלא כל הכסף נחשב להלוואה שנותנים, אלא חלק זה כמו שותפות כזאת. וממילא הרווחים הם מהעסקה ולא מההלוואה. בכל אופן, לגבי הנושא שלנו, על פניו יש מקום להחמיר שמי שיש לו חשבון בנק, והחשבון בנק הוא עובר בשב, ולפעמים הוא במינוס, לפעמים הוא בפלוס, לפעמים הוא מלווה לבנק, לפעמים הבנק מלווה לו, עושים פרוסבול. והפרוסבול הזה, עוד מעט נדבר, מה הוא עושה בדיוק, ואיך הוא יכול להועיל על מנת שלא ניפול הבעיה הזאת, שבעצם אין לנו חובה לשלם, או לבנק לשלם לנו. במשכורת ותשלום עבור קניות בהקפה, יש פוסקים הסבורים שרק חוברות שנוצרו כתוצאה מהלוואה נשמטים בשביעית. אך כיוון שיש אומרים שגם חובות הנוצרים עסקה, כגון תשלום עבור קנייה בחנות או תשלומי משכורת, נשמטים, טוב לעשות פרוסבול בעבורם גם על משכורת ועל תשלום עבור קניות בהקפה. כספי צדקה, בסדר? אני תורם למוסד. הרשב"א כותב שכספי צדקה אינם נשמטים. למה? כי בית הדין מופקד על קופות הצדקה. וכאילו נמסרו החובות לבית דין. זה נעריך עוד מעט לראות שהחובות שאנחנו מדברים עליהן זה תמיד בין פרטים. אבל אם בית הדין המוסמך קיבל את המנדט כדי לנהל את החשבון ודרכו יש את הגבייה, אז אין חובה. וייתכן שבאמת הצדקה היא חלק מהתפיסה הזאת שזה גוף ציבורי. אבל, ומסתבר שכאשר הבעלים על הכסף הוא אדם פרטי, החובות נשמטים כדי להראות שאינו בעלים על הכסף. אולם כאשר מדובר על כספי צדקה, אין כאן צד של בעלות, ולכן אין החובות נשמטים. בפשטות, מי שתרם ותורם ויתרום ויתן לצדקה, אפשר לגבות ממנו הלאה. זה לא נשמט ואפשר לגבות. אז בינתיים יש לנו כמה דברים שהם חובה מבחינת עיקר הדין לשמוט אותם, לבטל אותם, הלוואה רגילה או סוג של עסקה בין שניים, שיש באמנם צד של עסקה, אבל עדיין נוצר חוב בין השניים, ולכן גם משכורת אפשר לראות אותה לפעמים כצורה כזאת של מערכת של, של חוב שאתה חייב לבנק או שהבנק חייב לך וכן הלאה. צ'קים. אם אדם... אז בסדר, אז מחלוקת ראשונים צריך להגיד משמט אני או לא, נניח לא צריך, אז באמת יש חובה על הבנק, נכון מאוד? עושים, זאת אומרת, הנהלת הבנק עושה, כמו שעושה את אריסטי, היא גם עושה את, את הדבר הזה, כן, ודאי. צ'קים, אם אדם קיבל צ'ק לפני סוף השמיטה, האם הוא נשמט בסוף השמיטה? מה אתם אומרים? אם הוא קיבל צ'ק, יש לי צ'ק, עכשיו אני צריך לגבות אותו, מה אתם אומרים?
במה?
לא הבנתי, מה? שהפידיון שלה יהיה רק הזה. זאת אומרת, צריך לחלק בין איזה צ'קים, אז צריך לחלק בין איזה צ'ק? בין צ'ק דחוי לצ'ק מיידי. אם זה צ'ק מיידי, אז מה? אז כבר עכשיו חל חובת ההחזרה. ואז אם חל חובת ההחזרה יגיע ערב השמיטה, זה אמור להישמט. לעומת זאת, אם מדובר על צ'ק דחוי, וצריך רק בחנוכה נגבה אותו, בפשטות, עדיין אין כאן חוב שהוא, שעבר עליו שמיטה כשיש כאן חוב, ולכן לכאורה הוא לא משמט. זה מה שהוא כותב. אם מדובר על צ'ק דחוי, מסתבר שהחוב לא ישמט, כיוון שהלווה אינו יכול לפרעו. כן. מה הוא? יפה, נכון. נכון, נכון, ולכן מה, לכן... ולכן זה ישמט או לא ישמט? למה? מכיוון שזה כמו גבוי ועומד כבר. ורק מה, אז אם ככה, אז איך הוא מקבל את הכסף? אבל בעצם כביכול, ואם זה צ'ק דחוי, גם ככה? זאת אומרת, זה כמו שיש לי שטר כסף. כן, נכון, יש שיטות כאלה. אגב, יש שאלות דומות לזה גם בשאלה למי שיש פייבוקס או דברים כאלה. זה לא נשאל מאז מתן תורה השאלה הזאת. מי שיש פייבוקס, האם מה שיש בתוך הקופה הזאת שנקראת הווירטואלי באפליקציה, אם זה כסף שנמצא שם, או שזה חובת החברה לשלם, יש לי רק זכות. זה שאלה. בסדר? זה שאלה, לא, לא... מה? אבל השאלה אם זה לא נמצא אצל החברה, אתה עכשיו, אתה כאילו הלוות את זה לחברה. הלוות את זה לחברת פייבוקס, לא יודע אם זה מי יושב שם, אבל... בסדר? למה אני אומר את כל הדברים האלה מהר? כל הדיונים האלה, א', תלויים בהמון סוגיות, בהגדרת, בעלות, חוב, שיעבוד, נכס שמשועבד למשהו, שטר מתנה, צדקה שניתנת לגוף, כל זה דיונים גדולים מאוד. יש כאן הרבה סוגיות מחושן משפט שמגדירים שכל דבר שהוא בגדר של חוב, שזה חוב שיש חובת הלווה לשלם חוב, זה על זה תהיה שמיטה. כל דבר שזה רק עניין של עסק, של בעלות שנמצאת על דבר, על נכס, זה כבר הרבה יותר מסובך. אבל באופן כללי השורה התחתונה לגבינו, מכיוון שבסופו של דבר, לסופו של דבר אנחנו, בין אם זה חוב ובין אם זה עסק ובין אם זה חל עכשיו ובין אם זה יחול בהמשך ובין כך ובין כך, אנחנו לא משמיטים את החובות הללו. אין דבר כזה. יש, אם אני אחליט עכשיו לא לעשות פרוסבול, אבל היום, וכאן אנחנו נכנסים לחלק שהוא המעשי ממש, למעט משהו שבאמת מומלץ מאוד כדי לקיים מצוות שמיטת כספים, להשאיר משהו. זאת אומרת, אפילו קם איזה ארגון היום שבא לחזק את החקלאים ולהגיד, לא שעבדתם כל השנה, תלוו להם ואתם תשמטו את החוב. ואז הם יקבלו ויתחזקו, ויהיה להם אפשרות לבוא ולהתחזק יותר, ואתה מקיים את המצווה מעיקרה. זה כל כך יפה, במיוחד אחרי שנה שלא עבדו, אחרי שנה שצריכים. אז להפך, תייחד, אני לוקח עכשיו 1,000 שקל, אני נותן אותו כהלוואה לקרן, שיש איזה קרן שקמה, אני חושב, ולא זאת השם שלה היום, קרן מה? איזה קרן שמטעם התורה והארץ, הוא קמה קרן כזאת, שבהם, שפשוט אתה מלווה לחקלאים, ואתה לא גובה אחרי זה את ההלוואה הזאת, ואז אתה מקיים מצווה, רבנן אמנם, אבל מצווה של שמיטה. אבל רוב החובות שלנו, שקשורים לבנקים, שקשורים לכל הדברים שיש לנו, אנחנו נכנסים לסוגיה שנייה, שהיא הסוגיה שבעצם מנהלת אותנו, וזה הפרוסבול. מה זה הפרוסבול? המשנה במסכת שביעית, בשלהי ימי בית שני, רבו העניים שביקשו הלוואות, והתקשו לפורען. וכנגד זה נמנעו העשירים מלתת לעניים הלוואות לפני השמיטה. זאת אומרת, לא עמדו בזה. עם כל מה שהתורה אומרת, שפן יהיה עם לבבך בליעל לאמור וראה עיניך ולא תרצה, לא עבד. אמרנו, הסברנו גם קצת טעם בדבר. לא עבד מכיוון שזה מדרבנן. אם זה מדרבנן, אז אנשים לא הקפידו בזה כל כך, או כמו שאמרנו, הברכה פחות שרתה במעשה ידיהם, ולכן באמת היו לחוצים ולא רצו להלוות דברים, שאחרי זה הם לא יקבלו אותם בחזרה, מחשש שלא יחזירו אותו בזמן, ויבואו על מה שכתוב בתורה וכו'. שורה תחתונה, לפיכך תיקן הלל הזקן, שיעשו פרוזבול, שיפקיע את שמיטת החובות, וכך יוכלו העשירים לעזור לעניים. פרוזבול אינו משמט. עכשיו, יש... מה זה פרוזבול? נראה תכף. אבל מה שהפרוזבול הזה לא משמט, הכוונה היא, התורה אמרה, אין לך זכות לגבות, באים חכמים, אומרים, יש לך זכות לגבות. איך אפשר לעשות דבר כזה? איך חכמים יכולים מפני הדבר לבוא ולומר כנגד דין תורה? יש את השאלה הכללית, היא, למה, איך אתה עוקף בכלל? מה זה העקיפות האלה? מה בזה? זה מין מצב שבו יש, התורה אומרת א', ואתה מוצא דרך כזאת כדי לעקוף. אז התשובה היא שהתורה עצמה אפשרה את הדבר הזה. למה? כי התורה נתנה כוח ביד חכמים במשך הדורות לבוא ולגדור גדרים, ולבוא ולשאול מה מצב העם, מה מצב האומה. יכול להיות לפעמים שהם לא עומדים בגובה הזה, כל וכל אומרים זה דרבנן. מצאה התורה עצמה באה וקבעה דרכים איך אפשר לעקוף את החוק כביכול מעצמה. וכאן יש שתי דעות. דעה אחת היא דעתו של רבא. הוא אומר שבאמת יש דבר שנקרא הפקר בית דין הפקר. הפקר בית דין הפקר, הכוונה היא מותר לבית דין כביכול לקחת כסף. לא יכול לעשות דברים שקשורים לבן אדם למקום. הדבר שקשור לממון יכול בית הדין להפקיע את הכסף. מין כמו איזה מין כנס ציבורי כזה. שבאים חכמים ומפקיעים את הכסף, ואז ממילא הם מחייבים להחזיר. ולדעת הבעיה הוא תיקן זאת כשביל בזמן הזה דרבנן. בזמן שחובת השמיטה, מהתורה הפרוזבול אינו מועיל, הועילו בפועל השטרות אינן מסתנים לבי דין. עכשיו, איך פועל הפרוזבול? איך עושים? מה זה הפרוזבול הזה? פרוזבול זה דבר אחד. המשנה בשביעית אומרת, הוא המוסר שטרותיו לבית דין אינם משמטים. אם אדם לוקח את כל מה שיש בו, והוא אומר, בית הדין, אתה בית הדין שבעיר, נראה תכף איזה בית דין, קח בבקשה את החוב הזה, זכותך לגבות אותו. מה שאתה רוצה תעשה איתו, אתה יכול להחזיר אותו גם אליי. אבל מי שהופך להיות בעל רשות הגבייה על החוב, זה בית הדין. מי שמוסר את שטרותיו, הכוונה היא שטרי החוב שלו, לבית דין. בית דין עכשיו הוא בעל הבית כדי לגבות את החוב הזה. כיוון שזה בית דין, אין שמיטה על החוב הזה. למה? כתוב בספרי. התורה אומרת, את אחיך תשמט ידיך, ולא בית דין. זה יחס בין אח לאח. ביניהם יש את העניין של השמיטה והחובות. אבל כשמדובר על בית דין, אז מדובר על... רשות ציבורית, עליה זה לא חל. דבר הזה מובן מאוד, אם מבין שעיקר העניין של שמיטת כספים, נובע מהאיסור להראות בעלות על ממון, ולכן דבר שייך לבית דין, אין זה קיים. יפה. עכשיו, מה זה הפרוזבול הזה? בעצם נסביר עוד פעם, אנחנו מוסרים את החוב שיש לנו בכל הדברים כולם. זאת אומרת, זה יכול להיות כמו שאמרנו, זה יכול להיות בהלוואה ודאית, זה יכול להיות בחשבון, בתוכנית חיסכון, זה יכול להיות בצ'ק, דחוי, לא דחוי, זה יכול להיות בכל הדברים שאלינו בתור סימן שאלה, אולי זה מהווה חוב שיש לשמוט אותו. כל זה מועבר בצורה מסוימת שתכף נראה אותו, בדבר הנקרא פרוזבול. פרוזבול זה הכוונה היא שלוקחים את התקנה לעשירים ולעניים. זה התרגום של המילה הזאת. מה עושים? ככה. זמן כתיבת הפרוזבול. את הפרוזבול כותבים באלול של סוף שנת השמיטה. זאת אומרת, כשכותבים פרוזבול, ואנחנו נכתוב בעזרת השם פרוזבול, כדאי לעשות את זה כמה שיותר קרוב לסוף השנה. נכון שאפשר כן לעשות את זה גם חודש, אפשר לעשות את זה היום, אבל אל צריך להקפיד, לא להלוות או לא להתעסק בהלוואות האלה. למה? כי אתה נמסרת רק את מה שמסרת באותו רגע, לא את מה שיהיה בהמשך, ולכן כדאי לעשות את זה כמה שיותר מאוחר. לא, ממש, לפני כניסת החג. יום מביא לך, מה פה, הוא מלווה לך?
הוא מלווה לי כסף.
נו. אם כתבת פרוזבול לפני, אז מה שהוא נתן לך אחרי, לא תופס, זה החוב מתבטל. כן, אין ספק. אתה כרטיס אשראי, זה גם סוג של הלוואה, לא? בחברת האשראי. כן, זה אותו דבר, זה אותו רעיון. בדבר הזה, וגם פה יעזור, יעזור הפרוסבול. אתה מוסר את הכל לגביית בית דין. הגמרא אומרת, תשמע, דאמר שמואל, לא כתבינן פרוסבול, אלא בבית דינה דסורה או בבית דינה דנהרדה. כך אומרת הגמרא במסכת גיטין. זאת אומרת, מוסרים, התקנה הזאת למסור את החובות לבית הדין, זה תקנה שלא מדובר על בית דין, כל בית דין, לפי הגמרא ככה בפשוט בגיטין, אלא מדובר על בית הדין הגדול והמומחה ביותר של העיר או של האזור. מכאן נראה שניתן לכתוב פרוסבול רק בבית דין חשוב. וכן פוסק השולחן ערוך. אולם הרמב"ן וראשונים נוספים צורים שאין הלכה כדעת שמואל, ובעקבות כך פוסק הרמ"א שניתן לכתוב פרוסבול בכל בית דין, ובפרט היום ששמיטת כספים דרבנן. בסדר? אז שימו לב, זה כמה מתחיל להיות כאן, ממש ביטוי שאנחנו נעשה איתו דבר מעשי. והוא שיש מחלוקת. השולחן ערוך פוסק שבעצם בית הדין שאליו נמסרות השטרות, שכל הזכות גבייה של כל החובות, זה רק הבית דין הגדול ביותר. בסדר? ככה פוסק השולחן ערוך. הרמ"א אומר שכיוון שהיום שמיטי דרבנן, וכיוון שגם בגמרא הוא אפשר ללמוד אחרת, אז אפשר בעצם לקחת שלושה יהודים, להושיב אותם, ולמנות אותם כתור בית דין. בית דין זה פשוט להעביר את זה לאחריות הקבוצה בית דין, ולא להשאיר את זה אצלי. וזה מחלוקת שתכף נראה את השלכותיה. עוד נחלקו ראשונים, האם בית דין צריך להיות נוכח במעמד כתיבת הפרוסבול, או לא. השולחן ערוך פוסק שלא צריך, וגם הרמ"א הסכים לזה. ולכן, מה עושים היום? לאור זאת נוהגים לכתוב פרוסבול שמות של דיינים חשובים, וקוראים את הפרוסבול וקובעים עליו בשני עדים. זאת אומרת, הדעת השולחן ערוך, מה אמרנו? שצריך בית דין חשוב. דבר שני, אומר השולחן ערוך, אני לא צריך ללכת לבית הדין החשוב, אלא אני יכול למסור להם את זה בעל פה. זאת אומרת, לבוא ולמסור להם, אני מסרתי את הדבר. ואז, כאשר אני עושה את הפעולה הזאת, בעצם מסרתי. ואז, אם הפעולה הזאת יש לה תוקף, אז היא העבירה את החוב אל הבית דין, הבית דין הזה הוא שליח, הבית דין הגדול, הבית דין הגדול הזה הוא זה שיש לו זכות גבייה. ולכן אם תראו למי שיש את השטר פרוסבול, אני הוספתי את זה בצילוב, יש גם על הבמה, כל אחד יוכל לגעת, זה שטר פרוסבול בפני עדים. תשימו לב מה קורה כאן. כיוון שבית הדין לא נמצא לפנינו, בית הדין נמצא בירושלים, בית הדין גדול, בית הדין חשוב ומשמעותי, אני בא ומה שאני צריך לעשות זה למסור את השטרות לבית הדין. כי הידי שהפעולה תהיה פעולה ממשית, צריך שיהיו עדים על הפעולה הזאת, והם עדים על כך שזה מה שנעשה. ולכן הנוסח של שטר פרוסבול שהרבנות הראשית לישראל הוציאה, שזה השטר שבעצם בגדול מתאים לכולם. אבל עוד מעט נראה שלפי האשכנזים, לפי הרמ"א, יש אולי מקום לעשות קצת אחרת. אבל באופן עקרוני, זה רוב העולם משתמש בו. מה זה? זה הודעה שלפני עדים. אנחנו, בפנינו עדים החתומים מטה. הרב הזה, בא הרב הקרב הזה, זאת אומרת, כאן זה השם שלי, אני רוצה עכשיו למסור את שטרותיי לבית הדין הגדול, בא זה ואמר לנו, הבו אל העדים, שאינני מוסר כל חוב שיש לי, ולבעל משפחה, לאשתי ולבניי ולבנותיי, שאלו פה על גבי הנושא של נשים, אפשר, אם זה חשבון משותף, אז בכלל אין בעיה, ואם זה לא חשבון משותף, אז אפשר להיות שליח של האישה, אני אשליח של כל החבורה הזאת שמוזכרת כאן, בין חוב שבשטר, בין חוב שבעל פה, לבית דין הרבני הגדול אשר פה עיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן, נשיא בית הדין הרבני הגדול, האב הראשי לישראל, הרב הגאון דוד ברוך לאו שליטה, אב בית הדין ובית הדין הגדול הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב הגאון יצחק יוסף שליטה, וחבר בית הדין הרבני הגדול, הרב הגדול מיכאל עמוס שליטה, שהגוונו כל זמן שארצה, וקיבלתי עליי בקניין גמור ושלם במנה דקשר למקנבי, מרימים מטפחת, והעדים רואים את הרמת המטפחת שזה סוג של קניין, ואז ביום, בתאריך שיהיה, כשהוא נכתב, צריך לכתוב את התאריך המדויק שבו העדים מעידים, נאום עד ראשון זה, נאום עד שני זה, וכדאי לעשות את זה כמה שיותר קרוב לכניסת החג, כמו שאמרנו קודם. וזו הודעה שנמסרת, לא צריך להודיע לבית הדין, בית הדין קיבל את זה כמסירה, כי אדם יכול לזכות לחברו, זכין לאדם שלא בפניו. לא מוסרים, שומרים את זה אצלכם, וזהו. מה? כן, יפה, אז זה דרך אחת, בסדר? הדרך אחת היא לעשות את זה באופן הזה. ואז הפעולה של המסירה של כל חובותיי עברה לבית הדין הגדול, כמו שראינו בגמרא בגיטין, שזה הבית הדין המרכזי שאיתו זה עובד, באותו רגע זה חוב שיש אפשרות גבייה דרך בית הדין, ואז ממילא לא חלה שמיטה, ומכיוון שכך לא משמט, ומכך הכל ממשיך כרגיל ואין דבר. שיטת הרמה, כפי שראינו, לא צריך בית דין חשוב, מספיק שלושה. שלושה שישבו וישמעו ובקיאים בהלכות פרוסבול וישמעו את הרצון שלי לבוא ולמסור להם, לבית הדין הזה, את היכולת לגבות, זה גם בסדר. כן? לדעת הרמה בזמן הזה אין צריכים בית דין חשוב. ודעת בית דין רגיל של שלושה ואפילו ידיעותות, כדוגמת שלושת היהודים המשמשים בבית הדין להתרת נדרים בעבר ראש השנה. השולחן ערוך וידאה שהלכת הפרוסבול מתבצעת באופן שהמלווה הולך לפני שלושה עדים, ויש שרים שדי בשני עדים. יש שיטה שרוצה לחבר בין שניהם, זאת אומרת, ללכת לפני בית הדין, ולהגיד, אם הטוב הוא למסור את זה לבית הדין הגדול שבירושלים, הרי אתם עדים. ואם בהלכה מה שטוב זה אפשר למסור גם בבית הדין הנוכחי, אז אתם דיינים, אז או שניים או שלושה. אבל כמו שאמרנו, זה שטר הפרוסבול המקובל באופן כללי ברוב הזה. אני מדלג לצד השני, שהוא בצד השני של העמוד של השטר הפרוסבול. אתם רואים, שטר הפרוסבול האשכנזים, אם תשימו לב, לא נפרט את הדברים מסוימים שיש כאן בפנים, רק בדברים השווים, במושב שלושה דיינים כאחד היינו. זה מי מדבר עכשיו, מי דיבר בשטר הפרוסבול השני?
הלווה.
מי דיבר? דיבר הלווה, ואני באתי ואני מסרתי ואני עשיתי. עכשיו הוא מספר ככה, עכשיו מי שמדבר זה הדיינים. מי זה הדיינים? אם זה היה בית הדין הגדול, תחשבו שמגיעים כולם לרב דוד לאו בערב ראש השנה, כל עם ישראל עומד שם בתור, זה לא יהיה שייך, נכון? לכן, אם הדין הוא שזה בית הדין הגדול, כמו שצד השכן ארוך, זה רק על ידי העדים. אבל לפי הרמר אפשר לעשות את זה בבית דין אפילו של שלושה של יהודים כשרים, ולכן השלושה האלה הם דיינים, הם יושבים, עומדים בפניהם, עומד בפניו המוסר, במוסף שלושה דיינים כאחד היינו, בא לפנינו אותו יהודי, ואמר לנו, אין שנה זו היא שנת שביעית, יש לי חובות בשטר, ובעל פה על אלו האנשים, והרי מוסר לכם פרוסבול, אני מדלק פה על משהו, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, ומעתה תהיו לי דיינים, ותגבו ותקבלו עבורי את החוב, ואם לא תגבו אתם, כמעט שמסרתי לכם פרוסבול, הרי אני גובה כל חוב שיש לי עד היום, אצל כל אדם. זאת אומרת, באיזשהו מקום הרי לא ילכו השלושה האלה ויגבו, אלא הנקודה היא זאת, אנחנו עכשיו בעלי החוב, קיבלנו ממך את הזכות, אנחנו מודיעים לך, אתה יכול, אנחנו נרצה נגבה את זה, ואם לא, אנחנו נותנים לך את האפשרות, כשליח שלנו, לגבות את החוב שנמצא אצלנו. ואז, ואנחנו בית הדין שמענו דבריו, והפינו את כוחו, שלא ישמטו חובותיו, והגבה אותם ידי פרוסבול זה, כתקנת הלל וחכמנו, זיכרונם לברכה, ועל דבר אמת חתמנו שמותינו בעיר, ירושלים, ביום, כך וכך, והכל שריר ובריר וקיים, נאום, דיין, שלושה דיינים. וזה הפרוסבול האשכנזי. ולכן למעשה, כל מי שלא נוהג בפרוסבול האשכנזי, הוא פשוט לוקח את הנוסח של השטר, לוקח שני חברים שהם קשרים לעדות ולא קרובים זה לזה לפחות מעיקר הדין, ואומר לפניהם את מה שאמרנו, הנה אומר להם בפנינו, העדים החתומים, מה אתה בא ככה וככה ואמר וכו' וכו' וכו'. עושים קניין סודר, מתחייב על הדבר הזה, העדים רואים שלא ניכנע, ירים את העץ, לא צריכים מטפחת, ירים את העץ כדי להתחייב, ואז חותמים, והמלווה מחזיק את זה אצלו. אם זה מדובר על הבית דין של הפרוסבול האשכנזי, אנחנו נכנס כאן בעזרת השם ביום חמישי, ב-12:30, ישבו בו אנושי ושלושה תלמידי חכמים. זאת אומרת, שני תלמידי חכמים ואני הקטן אצטרף, נגדיר את זה ככה, ויהיה בית דין. והבית דין הזה יבואו אליו כל מי שרוצה את הפרוסבול האשכנזי, ימלא את שמו, יאמר את דבריו, יצא כעניין, ואנחנו והדיינים יחתמו על הדברים. לקראת סיום, בסדר מובן? כן. קודם כל, יש כאלה שלא מצריכים את זה. פה זה הנוסח הזה כן אומר, יש כאלה שבכלל לא מצריכים, מספיק ההודעה והחתימה. אם רוצים להחמיר ולעשות, הכוונה היא דבר שנקרא כמו שבחתונה גם כאלה על כתובה. אדם לוקח משהו של הדיינים, מרים אותו, ועל ידי זה שהוא קונה את זה, זה כמו קניין חליפין, זה מתחייב בכל מיני התחייבויות שהוא קיבל על עצמו לעשות. אז לא, אז הוא התכוון... כן, אז בסדר, אבל הוא...
צריך להיות, ממי הוא קונה את זה?
מהעדים.
מהעדים.
כן. כן, כן, כן. עכשיו, כמה דברים. אדם שהעניק הלוואות רבות לאנשים שונים, דלו בפרוזבול אחד. בסדר? דבר שני, הפרוזבול מועיל לכל ההודעות, הלוואות שנתן לנו, מלווה עד זמן חתימת הפרוזבול, כמו שאמרנו, של ידי הפרוזבול הם נמסרים לבית הדין. הלוואות שנתנו אחר כך, נשמתות. דבר נוסף, אין צורך לפרד הפרוזבול את שמות הלווים, אלא כותבים שהמלווה מוסר לבית דין את כל החובות שיש לו. המלווה אומר את נוסח הפרוזבול, כמו שלמדנו. בחשבון משותף של הבעל והאישה, די לרשום את השמות של בעלי החשבון. אם יש לאישה חשבון נפרד או חובות נפרדים, צריך הבעל לבקש מאשתו להיות השליח שלה, ולהוסיף בנוסח הפרוזבול שהוא בא גם בשם אשתו, כמו שראינו כאן בפרוזבול שזה. ונסיים במה שאמרנו. כל זה טוב, כל זה יפה, כל זה ישאיר אותנו במצב שלא ישמטו חובותינו. בסדר, אבל קצת עצוב, נכון? כזאת מצווה שהיא מצווה כל כך גדולה, אז אי אפשר לקיים אותה בכל רוחבה, כפי שאמרנו, דרבנן, ברכת השם מצויה על דאורייתא, אבל בכל זאת ראוי וטוב הדבר, איזשהו חוב אחד קטן או גדול, לא משנה, משהו אחד, לקיים בו את מצוות שמיטה לכספים, לשמוח בכך שנתתי למישהו הלוואה ולא גובה אותה ממנו. ואמרנו שיש היום ארגון שגם לוקח ו... נותן את זה לחקלאים, שלא עבדו כל השנה, מלווים להם, ואומרים להם, אתם צריכים להחזיר, אני מלווה לכם עכשיו 1,000 שקל, תחזירו לי, והנה באה השמיטה, לא חל על זה הפרוזבול, והוא מקבל את זה, החקלאי מקבל את זה כמתנה, כמובן זה צריך, כשנותנים את זה, לעשות את זה אחרי כתיבת הפרוזבול, זאת אומרת רק הדברים שהם לא נכנסים שם ככה, ואז זה בעזרת השם מתוך ש... זכינו לקיים שמיטה, אמנם ידי רבנה, שמיטת קרקעות, שהביאה אותנו לחיבור לעצמותינו, כעם השם, בארץ השם, מתוך כל, מתוך כל החיבה הזאת של, של האומה וארצה ואלוקיה. דבר אחד, התחברנו בלבבות זה לזה על ידי הפקר של הפירות, על ידי שמיטת החובות, מגיעים לכינוס הגדול של ימים רבים, הגדולים שאנחנו נכנסים אליהם, ראש שנה, יום הכיפורים, ולאחר מכם מעמד הקהל בחג הסוכות, שאז כל ישראל בא ביחד, ותחשבו איך נראית האומה הישראלית, שכולם מתאגדים להיות אחד, מחוברים בלבבם, באהבה, בשלום וברעות, בלי שכל אחד דואג רק לפרנסה האישית שלו, ועל ידי כך מקימים את האומה ומגדילים אותה, ומביאים אותה לגובה חדש לגמרי לשנים שיבואו אחרי זה. אז יהיה רצון שנזכה בעזרת השם, לעסוק בהרבה הרבה חסד ונתינה. ומתוך כך כבר נזכיר כבר ונאמר שאנחנו פה במכון, לא רק הגדלת תורה והדרתה, באמת בעוצמה אדירה של חלק מהתהליך הזה של התשובה ושחזרת ישראל לארצם, מתוך אמונה גדולה בריבונו של עולם, המכון עושה את, את מקומו ואת שליחותו, ואזכיר בסופם של דברים שאנחנו עומדים לפני קמפיין, שקמפיין הזה בא לתת את העוז ואת התעצומות למכון להמשיך בכל העוצמה ולהרחיב גבוליו עוד יותר, וזו מצווה גדולה, עצומה וגדולה שאין כמוה, של הקמת תורה, של חיבור ושל גיבוש של עם ישראל, ובעזרת השם מתוך שניפגש היום בערב הרתמות למבצע הזה, נזכה בעזרת השם לגמר רתימה טובה ולגמר חתימה טובה ולהצלחה רבה לכולנו בעזרת השם יתברך ולגאולה שלמה עוד השנה הזאת.